הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, כמו כן באמצעות האתר שהשלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-039-039-039. רציתי לשמוע בעניין קולפן קרוב שהוא מקלף גדול, ובסכין שלו יש כאן חריצים שעל ידי זה חותכים אותו קרוב, והכרוב נחתר לחתיכות ארוכות, והם יש בוכשה שטוחן, ומה עובר של הרצועה כדי שתיקרא דקה. בעצם השאלה היא על קולפן, שמקלפים איתו כרוב או כל דבר אחר, שהחתיכות הן דקות, אבל ארוכות. האם תוכן צריך להיות גם באורך וגם ברוחב, או מספיק שבעובי זה דק, זה גם נקרא תוכן. נחלקו בזה גדולי הפוסקים, דעת הקצות השולחן, שגם אם הוא חותך לרצועות דקות וארוכות, יש בזה עניין של תוכן, ולכן צריך להקפיד על כללי ההלכה. ואילו דעת האגרות משה, בחלק ד' סימן ע' ד', תוכן עוד ג', גם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שזה לא נקרא תוכן. גם בחודשנין רב ניסים קרלי, זה לא נקרא תוכן. תוכן זה דווקא אם הוא עושה אותם חתיכות דקות באורך וברוחב, באופן שהוא לא צריך להשתמש היטב בשיניים התוכנות. אם זה גדול שהוא צריך ממש להשתמש טוב בשיניים התוכנות, זה גם לא נקרא בגדר קטן של תוכן. הכל פנים, הרצועות הארוכות הללו מסתברים דבריהם של אגרות משה ומרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זה לא צורה של תחינה, דומה דמלך את המשכן, ולכן זה מותר אפילו לא לאלתר, אפילו שזה נעשה בכלי. כמובן שאם הקולפן יוצר צורות, בכילוף הרצועות הוא יוצר צורות, זה אסור משום עשיית צורה, כמובן בסימן תף קוף סיף קטן י' זין במשנה ברורה. מדוע לא אומרים ואור רחום בערבית ליל שבת? ואור רחום מחפר אבון, זה בעצם מבקשים הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על האבונות ולא יעניש אותנו. בליל שבת, בשבת אין בקשת סליחת אבונות, כי בשבת הקדוש ברוך הוא גם לא מעניש על האבונות, ולכן לא אומרים ואור רחום מלבד יום הכיפורים, שכולו יום בקשת סליחה וחפרה על האבונות. רציתי לשאול האם מותר לדבר עם שם אחר ברכת המפיל, אם אדם בירך עם שם השם, ואם מותר לומר לילה טוב לאחר המפיל, לכתחילה לא מדברים אחר ברכת המפיל, גם לא לילה טוב. לילה טוב, תגיד לכל בני הבית, לפני שאתה מברך ברכת המפיל עם שם השם. מי שמברך בלי שם השם, זה יותר קל כמובן. גם זה לכתחילה לא לדבר, אבל זה יותר קל. אבל אם מברכים שם השם, יש בזה עניין של הפסקה בין הברכה לשינה, כפי שמופיע ברמה בסימן ראש למתי סעיף א', במשנה ברורה בסעיף קטן ד' ובביאור הלכה במקום. ולכן לכתחילה לא לדבר. הפסקים דנים, אם הוא דיבר, אם זה נקרא בכלל לבטלה, לא נקרא בכלל לבטלה, עריכו דברים, לא ניכנס, אבל לכתחילה לא לדבר. לגבי קשר, עוד שאלה, לגבי קשר ציצית שנפתח, האם מותר לקרבו לסופו בלי להדק בשבת? אם הוא לא מהדק את הקשר החדש עם הקשר, יש שתי קשרים בסוף הציצית. קשר אחד בדרך כלל הוא תפוס, קשר השני משתחרר. אם אתה רוצה לקרב ולא להדק, דהיינו שלא צריך, יש שלושה סוגי עידוקים, יש עידוק קל, יש עידוק בינוני ויש עידוק חזק. אם זה בגדר של העידוק הקל, שזה רק מתקרב אליו אבל הוא לא מתהדק איתו, נכון, הקשר העליון התקדם לכיוון הקשר התחתון ואפילו הוא מחובר איתו, הוא נצמד אליו אבל הוא לא מתהדק איתו, אפילו לא בעידוק קל, זה מותר. אבל אם אתה מהדק אותם, זה אסור, זה נקרא כמו קשר לגבי קשר, וזה נדון גם כספק מעשה אומן וגם כקשר של קיימה, אבל אם זה נפתח מאליו, בפרט בהתחלה, בציצית שהיא חדשה, אתה קושב וזה נפתח מאליו. אם זה ייפתח מאליו, תוך שבוע לבני ספרד, או תוך 24 שעות לבני אשכנז, אז מותר בשבת לעשות את זה. זה לא נקרא מעשה אומן, כי דבר שנפתח מאליו זה לא מעשה אומן, כמובן בבירור הלכה בסימן שנדזן סעיף א', וזה לא מוגדר כקיימה, כי כל קשר שהוא פחות מ-24 שעות לבני אשכנז, או פחות משבוע לבני ספרד, כבר שם במשנה ברורה בסעיף קטן ה', הוא לא מוגדר קשר של קיימה. אז ממנה, אם אדם רוצה להדק את קשר הציצית שנפתח, אם הוא רק מקרב ולא מתהדק בכלל, אין בעיה, אם זה מתהדק, אז כאמור, אם זה לא ייפתח תוך 24 שעות לבני אשכנז, תוך שבוע לבני ספרד אסור, אבל אם כן ייפתח, הרי שזה מותר. מה יותר לשתות מים שבמיני בר או במחם? יש פה שאלה על טיפות עיניים נגד יובש, כבר ענינו על זה בסוף השעה הקודמת, לא נחזור שוב. מה יותר לשתות מים שבימינו במיני בר או במחם? הרי קלמן בגמרה שאסור לשתות מים שעבר עליהם הלילה בכלים התחות. מה שאסור לשתות מים שעבר עליהם הלילה זה רק אם הם גלויים. אם הם לא גלויים, מותר. וזה לא נקרא מים גלויים, הם סגורים בתוך המיני בר, זה לא נקרא מים גלויים. בפרט בימינו שהשולחן ערוך פוסק בסימן רשעין ב' סעיף א', שכל האיסור לשתות מים גלויים זה רק משום שחוששים שנחש יצא מחורו ויטיל את הרסו במים ועוד יין וחלב, שזה מה שהנחש אוהב. והיום בימינו שנחשים לא מצויים, לפחות במקומות שאנחנו מתגוררים, אז מילא אין את החשש. נכון שלפי רבותינו המקובלים וכך גם דעת הגר"א, גאון מבין לה שגם בימינו יש לאסור, אבל מכל מקום השולחן ערוך פוסק להקל, אז מי שרוצה להקל, בוודאי שיכול להקל בדבר הזה, אבל זה לא שייך למיני בר, כי במיני בר זה סגור. מה שכן יש נידון במיני בר, אם המים לא הורתחו, ואתה שותה אותם בלי תבלין, זה בעייתי. אז במיני בר, אם אתה לוחץ לכפתור ההרתחה, זה נרתח, זה מגיע ל-100 מעלות. אם אתה לא לוחץ לכפתור ההרתחה, זאת אומרת שיכול להיות שזה לא רתח מהמעלות, או שאתה מוציא מים פושרים, שזה ערבוב של חם וקר, זה בעייתי. כיוון שהגמרא אומרת, שאם אדם שותה מים שהתחילו להתחמם ולא הורתחו עד הסוף, אז יש בזה משום סכנה. אבל אם הוא מערבב בזה תבלין, סוכר, תה, קפה, אין בעיה. אז כל הנידון יכול להיות במיני בר, שהוא מוציא מים פושרים או מים חמים שלא הורתחו עד הסוף, לא לחץ על כפתור הרתחה מלאה, אז בכזה מצב, יכול להיות בעיה שלכאורה, אם אתה שותה את זה בלי סוכר ובלי שום תבלין, רק מים חמים. אני שאלתי את מרן הרב אלישיב את השאלה הזאת, זה היה ממש בערוב ימיו, הוא צידד להקל בזה, כיוון שאתה שותה את זה בפלסטיק, הגמרא מחלקת בין חרס למתכת, כיוון שאתה שותה את זה בפלסטיק, אז הוא אומר, אין בזה חשש. כל פנים, בדרך כלל זה לא מצוי, מכיוון ש... בדרך כלל לא שותים מים חמים לבד, אלא מערבבים בזה משהו. מים פושרים זה כן נפקמינה. מים פושרים, אנשים שותים מים פושרים לבד? מה זה מים פושרים? זה ערבוב של חם וקר, זאת אומרת, המים האלה לא רתחו, אבל אתה שותה את זה בלי תבלין. אבל כיוון שאתה שותה את זה בקוס פלסטיק, זה מה שמרן הרב אלישיב זצ"ל אמר לי, שזה מותר. חטיף אגו. הרב כתב שברכתו מזונות, ויש לנו חטיף כזה וכתוב עליו שהכל. וברכיבים לא מוזכר מן דגן, וגם כתוב על הריזה, ופל אצבעות, ופל בצובת שוקולד חלב, הכיצד? אגב, זה של חברת קרמית. אם המאזין היה יורד עוד שורה בספר, היה נפטרים לו כל השאלות. יש אגו רגיל, שזה ופל מצופים, זה מזונות, וברכה האחרונה נפשות, אלא אם כן הוא אכל 70-80 גרם, אז הוא מברך על המחייה, שאז יש כמות של כזי דגן, אבל פחות מזה אין כמות של כזי דגן, אז מזונות מברכים, כי כל שיש בו אחד מחמש מיני דגן לא בטל כמבר ברש חציב ב', אבל בחר אחרונה בורן פשוט כמבר בסיף ת'. שורה מתחת, אני מדבר על לוח הברכות, כתבנו אגו קשר לפסח, שהכובד פשוט. זה אגו שיצא די בשנים האחרונות, שהוא נטו שוקולד, ולכן הוא קשר לפסח, כי אין שם תערובת של מיני דגן, ולכן גם המאזין ציין שברכיבים לא מוזכר מין דגן, כי אתה תופס בידיים את האגו שהוא קשר לפסח. יכול להיות שלא כתוב על זה עכשיו קשר לפסח, כי אין עניין לכתוב כשר לפסח חצי שנה לפני פסח, אבל בפסח רואים את זה. כמובן שצריך לבדוק את הכשרות, אם יש איזו כשרות מודרת לפסח, אני לא מונח כזה כעת בקשויות, אבל כל פנים זה ההבדל בין סוגי האגו. האגו הרגיל זה ופלים מצופים, לכן זה מזונות ונפשות, ואם אכל 70-80 גרם על המחיה, והאגו הכשר לפסח, שהכל בנפשות, בכל מצב, על ידי הרכיבים ודאי שאפשר לראות, או על ידי מה שכתוב על האריזה, וזה שני הערכים שכתבנו בספר, אחד מתחת לשני. תחן בבלנדר תמרים ואגוזי מלך, ורואים פעורים של האגוזים, מה מברכים על העיסה הזו? אם רואים וניכר האגוזים, מברכים על זה בורא פרי העץ. גם לדעת הרמה בסימן רשב"ת סעיף זין, וגם בני ספרד שנוהגים כבן איש חי לברך על פירות תכונים שלא ניכר צורתם, שהכל נהיה בדברו, לא כשולחן ערוך והכרעת החזון עובדיה, גם לאלו יצטרכו לברך בו בורא פרי העץ, עם כיוון שזה ניכר. לגבי ברכה האחרונה, אז פה יש לנו די בעיה. אם הרוב זה אגוזים, אז ברכה האחרונה זה בורא נפשות, בסדר גמור. אבל אם אדם תחן בבלנדר תמרים ואגוזים, הוא בירך בהתחלה בורא פרי העץ בגלל שהוא ראה קצת אגוזים, או אפילו הוא בירך בהתחלה שהכל נהיה בדברו, בגלל שהוא לא ראה שם כלום, הוא ראה רק עיסה. ולדעת הרמה והבין ישראל מברכים שהכל נהיה בדברו, הדגשתי שלדעת מרן השולחן ערוך והחזון עובדיה, מברכים על זה בורא פרי העץ. אבל אני עכשיו בכוונה מדגיש, הוא בירך על זה שהכל נהיה בדברו, ועכשיו הוא בא לשאול מה לברך ברכה האחרונה, כשהרוב זה תמרים. הרוב הכוונה 51% תמרים. בכזה מצב, הוא יצטרך לכתחילה לברך נפשות על משהו אחר, ומעין שלוש על משהו אחר ולפתור את זה, ואם אין לו, הוא יברך מעין שלוש, גם לבני אשכנז. כיוון שעיקר הדין נוקטים שתמרים שמייחן ולא ניכר ברכתם העץ, רק מחמת הספק מברכים שהכל לדעת הרמה והבן ישחי והכף החיים והאור לציון. אבל בברכה האחרונה שנפשות לא פותר מעין שלוש ומעין שלוש לא פותר נפשות, והוא לא יכול לפתור את זה בדברים אחרים, הוא צריך לברך מעין שלוש אם הרוב זה תמרים. אם הרוב זה גוזים, בורא נפשות, לדעת כולם. כך כותב ופוסק המשלה בורה בסימן רשבית, סעיף קטן, מבית. בסעודת שחרית בשבת אני מתארח אצל אדם ירא שמיים, אבל כשהוא בברך המוציא, את הברכה מתחיל בלחש, ואני לא שומע אותו. ורק את סוף הברכה מוציא לכם מן הארץ אומר בקול רם. אז פשוט שאתה לא יוצא את החובה. גם אם הוא אמר את כל הברכה בקול רם, רק את המילה ברוך לא שמעת, אתה גם כן לא יוצא את החובה. ברוך, אם אדם לא שמע ברוך, רק אתה, השם אלוקים מלך העולם, לא יוצא את החובה. מכיוון שברוך זה דבר שהוא מעקר, הוא משנה את המשמעות, כפי שכתבה בשלב בורה, בסימן רשמית ג' סעיף קטן י"ט. אז ממילא, אתה לא יוצא את החובה. אז שואל המאזין, האם אני יכול לברך בשקט ולצאת ידי חובה, כמו פתרון שהרב אמר בקידוש, כשהמקדש לא מכוון וביום אל המילים? בוודאי שכן. לא שאתה יכול, ככה אתה צריך לעשות. כשהוא מברך המוציא לך מן הארץ, גם אתה תברך המוציא לך מן הארץ. ואז ממילא, בירכת, הכל טוב ויפה, עכשיו אתה מחכה לקבל את הלחם, וזה נקרא לחם משנה, כי סוף סוף אתה בירכת ונתת עיניך על הלחם משנה, כמו בקידוש. אפילו בקידוש, אם אדם מתארח במקום מסוים והמקדש בולע מילים. אז הוא לא יכול לצאת ידי חובה. מה עושים בכזה מצב? הוא לא יכול לתפוס קוץ קידוש ביד, והוא לא יכול לקדש על הפת, כי זה מאוד יפגע בו. אז מה עושים בכזה דבר? נותן עיניו בקוס של קידוש, ואומר בשקט ביחד את הברכה מילה במילה, כפי שמוכח במשנה ברורה, בסימן רשע אין א', סעיף ב', סעיף קטן ג', וגם בבירור הלכה, וביותר סעט, בבן ישחי בפרשת בראשית. אז ממילא גם פה אתה נותן עיניך בלחם משנה ואתה בלחם מוציא לחם מן הארץ ונחשב לך שבירכת על לחם משנה. עוד שאלה אחרונה, מתי אומרים יש מוקצה לחצי שבת? וכן בבסיס לדבר האסור לחצי שבת, ושכלל לא אומרים. יש קצת בלבול אצל בני אדם בדבר הזה, שכתוב בגמרא ונפסק בשולחן ערוך, בסימן שיניו ציב ג' שאין מוקצה לחצי שבת, אז אנשים חושבים שמוקצה לא, שחפץ לא יכול לקבל שם של מוקצה בשבת. זו טעות חמורה. זה ודאי שאם חפץ נשבר בשבת, כמו למשל כוס, או כל דבר אחר שנשבר בשבת, פשוט הדבר שהוא מוגדר כמוקצה, ואין מה לדבר בכלל. זה דבר שהוא כעת לא ראוי לכלום, כל דבר שהוא כעת לא ראוי לכלום, הם מוגדרים מוקצה, וזה דיד לדגברה, והפסק בשוכנו בסימן של חצי איבה. הנקודה בין מוקצה לחצי שבת, זה משהו אחר לגמרי. זה דבר שהיה ראוי בתחילת השבת, ובמהלך השבת הוא נהיה לא ראוי, ועכשיו הוא מוקצה, ואחר כך הוא חזר להיות ראוי. על זה אנחנו אומרים, אין מוקצה לחצי שבת, כי לא אומרים פה, מיגיון תתקצה לבין השבשות, תקצה לכל יום. לדוגמה, היה לך מפיונים. בתחילת השבת הם היו יבשים, מצוינים, טוב מאוד. באמצע השבת הם התרטבו. היה מים על השולחן, שם את המפיונים רטובים, עכשיו הם מוקצה, אין מה לעשות איתם. מפיון רטוב, אין מה לעשות איתו. רטוב, ספוג. משום מה, המעברר היה עליו או משהו, והוא התייבש עד הבוקר. עכשיו אתה בא, רואה מפיון יבש. אז בכזה מצב אנחנו אומרים, אף על פי שבמהלך השבת הוא היה מוקצה, אין מוקצה לחצי שבת, עכשיו הוא ראוי, הוא מותר בשימוש. זה אין מוקצה לחצי שבת, אבל דבר שהוא נהפך להיות לא ראוי בשבת, בוודאי ובוודאי שהוא נחשב מוקצה. לגבי בסיס לדבר אסור לחצי שבת, זאת אומרת, שיש לי פה דבר יותר, שבאמצע השבת שמו עליו דבר מוקצה מדעתי, או שאני בעצמי שמתי דבר מוקצה, האם אומרים את זה דין בסיס או לא, כמו למשל ששמתי כל מיני לחלוחים על צלחת וכדומה, אז בזה נחלוקו המגן אברהם והטז, אם אומרים בסיס באמצע השבת, ולהלכה מכריע משלב בורה בסימן שני וציף קטן המדבב, שאומרים בסיס באמצע השבת, אבל יותר כאן מבסיס שלפני השבת, כי זה בסיס שהוא עושה רק כל זמן שהמוקצה עליו. ברגע שהוא ירד ממנו, אז הוא כבר לא נקרא מוקצה. או ששמתי דבר יותר לצרף על הבסיס, והדבר יותר יותר חשוב, אז הוא מבטל את המוקצה. זה לגבי מוקצה, זה לגבי בסיס לחצי שבת, בהלוכות שבת חלק ב' הערכנו בזה. עד כאן פקסי ושאלות באמצעות האתר להיום, 039-039-039, אלו מספר הטלפונים שלנו קל באולפן לשאלותיך המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. השבוע הזה מתחיל. הקלידנים נכנסים לעניינים בפרק מקפיץ וסוחף עם נמואל הרוש והשופטים, וגם גיל ישראלוב, אבי הס וחברים בחגיגה מוזיקלית בלתי נשכחת. מוצש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10 רק כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי. מסע הקודש להילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק אביחצר, הזכותו תגן עלינו בטולל שבמרוקו, ושבת ההילולה במחיצת בנן של קדושים הגאון הצדיק רבי משה אביחצר השליטה, עם חברת קזבלנקה טורליינס, החברה היחידה בחשרות מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח שליטה. להרשמה התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-88-000-50.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים, עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבי 96-36, פסגז.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
זו לא דלת חדשה, זה פאנקי דור. פאנקי דור, ציפויים מגנטיים מעוצבים לדלתות ולמקררים. ועכשיו במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 6049. פאנקי דור, כוכבית 6049.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים, תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמי עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
ומיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד. חורף בריא במופתה, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
חגיגה במינוי פייס. הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס. או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
מקומות אחרונים. אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
לא קיבלו אותך לעבודה בגלל שאתה חרדי?
היכנסו עכשיו לאתר כל זכות ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.
האתגר התורני הגדול בעולם יצא לדרך. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. ביום ראשון בלילה מקבלים את צער ותושייה. שמואל בנתר מערך את ראש ישיבת חצות לילה הרב דוד בר ששת למתן עצות והכוונה למאזינים בכל תחומי החיים, סגולות והדרכה בתחומי הפרנסה, בריאות, חיזוק באמונה וביטחון על פי התורה וספרי רבותינו. מאזינים המעוניינים להשאיר שאלות לרב מוזמנים להתקשר ל-039-039-039 שלוחה 15. עצה ותושייה, יום ראשון אחת בלילה, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום וברכה וערב טוב.
ערב מצוין.
חזק וברוך ויהי רצון שלעולם לא תצא תקלה תחת ידו של הרב.
אמן.
שאלה קטנה, רציתי לדעת, אנחנו יודעים שקיים עלן שאם אדם רוצה לעשות המוציא, והוא רוצה לפני שהוא עושה המוציא להתחייב, נגיד לאכול מזונות ולהתחייב ברכה אחרונה, אז אומרים לך תחילה אל תעשה את זה, כי במידה שהוא יעשה את זה, אז יש מחלוקת אם הוא יברך ברכה אחרונה ואחר כך יעשה המוציא, או שיעשה המוציא וברכת המזון תפתור הכל. השאלה שלי, כן, השאלה שלי היא כזאת, הרי אנחנו יודעים שמרן בקופה ינדה לציב זין פוסק שאם אדם עכשיו רוצה לצאת ידי חובת הכל, אז הוא יכול לשתות מים לפני הסעודה, ואז בעצם יש פוסקים שאומרים שהמוציא לא פותר את המים, אז הוא יכול לברך מים לפני הסעודה, ואז הוא יוצא ידי חובת הכל, מה תאמר ברכה שאינה צריכה? מותר לעשות ברכה שאינה צריכה כדי לצאת ידי חובת מחלוקת הפוסקים. השאלה שלי, למה פה אנחנו לא אומרים את הדבר הזה, שבוא נגיד אדם בדיעבד עשה את זה, הוא אכל עכשיו מזונות, אכל כזית מזונות, יצחה ברכה אחרונה, עכשיו רוצה לעשות המוצי, למה לא נגיד לו שיברך, וזה מה תגיד, זה ברכה שאינה צריכה, וזה לצאת ידי חובת מחלוקת הפוסקים, ולכאורה זה צריך להיות מותר.
לא, אז מה אתה שואל, שיברך? לא הבנתי, מה אתה שואל?
כן, בדיעבד אומרים שאם הוא כבר עשה את זה, אז שלא יברך, כי ספק ברכות להקל. אבל למה? וזה מחלוקת הפוסקים, ומותר לי לעשות ברכה שאינה צריכה כדי לצאת לדחובת מחלוקת הפוסקים.
לא, אבל לדעת הפוסקים שלא צריך לברך, אז זה ברכה לבטלה עכשיו. לדעת הפוסקים, נגיד אכלת רוגל לך לפני הסעודה, בסדר?
כן.
אכלת רוגל לך לפני הסעודה, עכשיו, לדעת הראשונים שסוברים שרוגל לך זה לחם, כי זה לא נקסז ולא ממולא, אז זה בעצם לחם. אם זה בעצם לחם,
כן.
איך אתה מברך ברכת המזון על הלחם, ואתה אוכל עוד פעם לחם ועוד פעם ברכת המזון? זה ברכה לבטלה, זה לא ברכה שאינה צריכה.
כן.
אז זה לא יתירו לעשות להסתלק מן הספק. כשאדם שותה מים לפני הסעודה, אני שותה מים, אני נהנה מים, אני צריך לברך. אומרים לך, תחיל, אל תברך, כי עוד מרגע אתה תפתור את זה בלחם. אז בכיוון שזה ספק, יתירו לי להקדים את הברכה. אין פה צד של ברכה לבטלה. אני נהנה מהמים ואני מברך על המים. יש פה רק צד של ברכה שאינה צריכה, מותר לגרום ברכה שאינה צריכה להסתלק מן הספק. אבל פה יש פוצד של ברכה לבטלה, שהברכה בכלל לא במקום עכשיו. אז לכן, לא התירו לעשות כזה דבר?
רק עוד פעם, בקצרה, למה זה ברכה לבטלה, הרב אומר?
כי אם נאמר, לפי שיטות הראשונים שפת הבא בכסנין זה ממולא או נקסס, הרוג הלך למשל, הוא לא ממולא ולא נקסס. אז אם הוא לא ממולא ולא נקסס, זה לחם. אם זה לחם, אז זה כמו שאדם מוכל לחם, מברך ברכת המזון. עוד פעם לחם, עוד פעם ברכת המזון. עוד פעם לחם, עוד פעם ברכת המזון. כל זמן שלא סיים את האכילה, זה גדר של ברכה לבטלה, זה לא ברכה שאינה צריכה.
אהה, אוקיי. טוב, אני אמרתי, אולי בגלל שהוא מכניס עצמו בידיים למשהו כזה, אז פה אומרים לו, אל תברך, אבל במקרה של, של המים, זה משהו שנכפה עליו, אז הוא לא הכניס עצמו בידיים.
מה זה נכפה עליו? אל תשתה מים. אל תשתה מים. מי המחל לשתות מים?
כן, אבל לא רוצה להסתבך עם הפוסקים שאומרים שעמוד...
אז גם פה אני לא רוצה להסתבך. גם פה אני לא רוצה להסתבך עם הפוסקים שאומרים שאני צריך לברך ולא בירכתי. מה שתגיד פה, תגיד גם פה.
כן, חברת כדי, כמו שאמר הרב. טוב, ברוך השם, יישר כוח הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה.
כל טוב.
שלום וברכה, שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
כן, שלום הרב, טוב. רציתי לדעת, כשאנחנו קונים היום בסופר כבד...
לא שמעתי שוב פעם, שמה?
כשקונים כבד בחמיות בסופרים היום, באושר על רמי לוי כבד, שצריך לצלוט אותו, כן?
מחילה, שוב פעם, לא שמעתי, אם אפשר להגביע את הכל טיפה, לא שמעתי, שוב פעם.
כשקונים כבד.
כבד, כן.
בחמיות.
כן.
כן. אני רציתי לדעת למה אין כשאנחנו, ואנחנו נגיד, אני קונה אותו, והוא כבר עבר כמה ימים מאחר השחיטה, ויש בזה דם שהוא נמצא בתוך הקערה הפלסטיקה הזאת, איפה שיש את הכבד, למה אין בעיה של כבוש כמבושל?
הדם שנמצא שם בדרך כלל זה לא דם, זה רק ציר. וגם אם זה דם, זה קדר של קרוש. ואם זה קרוש, בקרוש לא אומרים כבוש כבושל. כבוש כבושל אומרים רק בדבר נוזלי. לא בדבר קרוש, כמבואר בסימן תף ממזיין בשער הציון, וגם בסוף סימן תף רש ממחת. אבל אם באמת רואים דם מתחת לכבד, אם במורים דם מתחת לכבד, נוזלי, אז בהחלט שצריך, ולא קרוש, אז בהחלט שצריך להקפיד, לשפוך את הדם הזה. רק בדרך כלל זו לא המציאות.
לא, אבל... כן, לא, אני עכשיו יש לי כבד מול העיניים שקניתי ברמי לוי, ועכשיו שם מחפוד, ואני רואה שהוא מלא דם מתחת, אני אומר שהכבד הזה הוא היה בתוך הקערה הזאת כבר יותר מסכנה בשעות, ואני שואל שלכאורה הכבד הזה בעלה מהדם הזה, מצד כבוש כמבושל, אז בכלל אסור לי לצאת אותו עכשיו.
זה לא מציאותי כל כך, זה לא מציאותי כל כך, אבל בהחלט אם קרה כזה דבר, זה בהחלט בעייתי. זה לא קרוש, זה ממש דם נוזלי.
כן, אני רואה פה בקערה, זה לא קרוש, לא, אי אפשר להגיד שזה קרוש הדבר הזה, זה פשוט נוזלי, זה דם.
ומי אמר שזה היה שם יותר מ-24 שעות ככה?
כי שאלתי מהחברים שלי, אמרו לי שהוא יכול להיות שזה לא, אבל אמרו לי שעד שזה מגיע לחמיות מהשחיטה, זה בטוח אבל 24 שעות.
כן, אבל למה אתה חושב שזה היה בכזאת צורה? אולי חתכו את זה, העבירו את זה ממקום למקום. למה אתה חושב שזה היה כזה...
מה, עד שזה יגיע בתוך הקערה, זה...
יכול להיות, כן, יכול להיות. אין לך ודאות שזה ככה היה. בהחלט שזה בעיה מה שאתה אומר, אני רק מנסה להציל קצת את העניין.
אני שואל לחתי, כאילו, אני תכנתי לעשות את זה, ופשוט אני רואה את זה, ונשתתי שאלה שזה מוזר, כאילו.
אם אין לך ודאות שככה היה, לא צריך לחשוש, תצלה אותו וזהו.
כן, כאילו ככה, אבל ברמת
העיקרון... ברמת העיקרון, אם אנחנו יודעים בוודאות שהכבד נשרע בדם 24 שעות, ולא צלו אותו לפני כן, לא צלו אותו לפני כן, וזה היה ככה 24 שעות, אז בהחלט יש פה בעיה של כבוש כמבושל, כן, זה בעיה חמורה.
בעיה.
אבל אם זה קרוש, כפי שאמרנו בהתחלה, אם זה בקרוש, בקרוש לא אומרים קרוש כמבושל.
זה נוגע. קרוש, לא נוזל
האדם
הזה.
כן.
דם ממים, זה לא קרוש, זה
מבלי. אם זה דם, אם זה ממש דם ולא קרוש, אז בהחלט זה בעייתי. אבל אם זה קרוש, אז זה אשר רצינו בתף ממזיין, באות עין זיין, כותב שבקרוש אין דין של קרוש כבושל.
ברוך. וגם בכפול זה אותו דבר?
בכפול זה... אם זה כפו, אם זה כפו, אז גם אדם כפו, אז זה קרוש. זה מה שהסברנו. לא יכול להיות שהכבד כפו והאדם לא כפו. אין כזה מציאות. בקרוש אין כבוש כמבושל. כך כותב המשנה ברורה בסימן תף ממזיין בשער הציון באות עין זיין. אז אם זה כבד כפו, אין שום בעיה. אם זה טרי, בדרך כלל לא צריך לחשוש. אם ברור לך שהכבד הטרי היה בתוך דם לא קרוש 24 שעות, ולא הוציאו אותו אפילו לרגע והחזירו אותו, אז זה בהחלט בעייתי, כן.
הבנתי.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום וברכה.
לגבי, יש הלכה בשולחן ערוך, זה מובא בסימן צדיק, במשנה ברורה, אור החיים, סימן צדיק, בסעיף ט, יש קטע למד ג' במשנה ברורה, כתוב שאם אדם נהנה, והוא לא יכל להתפלל עם הציבור, אז הוא צריך להתפלל בבית הכנסת. יש דין להתפלל בבית הכנסת. אבל שם מוסיף המשנה ברורה, שאם הוא תלמיד חכם, ויש חשש חילול השם, אם יתפלל בבית הכנסת, אז שלא יתפלל, שיתפלל ביחיד. מזה אנחנו רוצים לשאול, אני רוצה לשאול, מה דין אברך בן תורה, או בחור ישיבה, שהוא מגיע, נאנס כמובן, תל בילדים, או לכל דבר אחר, והוא מגיע עכשיו בבית הכנסת של בעלי בתים, שהם, ברוך השם, קמים בזמן, עושים הכל בניחותה, עושים את הודו, את הקורבנות, הודו, והאברך או הבחור ישיבה, מגיע בן ברוך שאמר להשתבח. האם, וזה לא יצליח שזה המניין האחרון, הוא גר במושב, בעיר כזאת או כזאת, זה יכול להיות מצוי אולי בין הזמנים, דברים כאלו. אז השאלה היא, האם התפלל ביחידות? בגלל שאנחנו נעתיק, נלמד מן המשנה ברורה, או אנחנו נגיד לא. לא, זה לא דומה. שמה מדובר על תלמיד חכם, שמה מדובר על בן אדם
כן.
מוכר,
אולי... שאלה ברורה. מוכר, שאלתך ברורה לחלוטין, ואפילו לא צריך לחזור עליה, כי היא מאוד ברורה. התשובה היא, אם תדייק את הלשון של המשנה ברורה, מה הוא כותב? הוא פשוט, אם הוא תלמיד חכם, ויש חשש חילול השם. הוא לא כותב ויש חילול השם. המשנה ברורה יודע בדיוק מה זה חילול השם, מה זה חשש חילול השם. רואים בספרו חפץ חיים, הולכות לשון הרע כמוהו
ריך.
אני רק אסיים ברשותך את המשפט, כדי שהמאזינים יבינו את התשובה. אברך או בחור ישיבה שנכנס לבית הכנסת של בעלי בתים, בן ברוך שאמר להשתבח, כן? בן ברוך שאמר להשתבח, זה אומר יותר קרוב להשתבח מה שנקרא, כי ברוך שאמר זה עוד על הקסקס, יותר קרוב להשתבח, יש בזה לפחות חשש חילול השם, ובכזה מצב באמת, אפילו שהוא היה אנוס וכל מיני סיבות, שיחפש מיין אחר, ואם לא, עדיף שיתפלל בביתו. יש עוד דוגמה לזה, בסימן קוף חבדלת, במשנה ברורה בסיף קטן י' ז', שם הוא כותב על בן אדם שרוצה באמצע חזרת השעץ, בן תורה שרוצה באמצע חזרת השעץ ללמוד, ובסוף הברכה הוא עונה אמן. כן? אז אומר המשנה ברורה, לא יפה הם עושים, למה? כי אמנם הוא לומד ועונה אמן, אבל עמי הארץ ילמדו ממנו בכלל לא להזין לשליח ציבור ועסקו בשיחה בטלה, ונמצא אחד ושלום מחתית הרבים. אבל אותו משקל פחות או יותר. אם יש כזה חשש, עדיף שיתפלל ביחידות. אבל אם אין כזה חשש, לדעת... יכול להיכנס. מה?
הבנתי. אפשר לדעת מה המקור של המשנה ברורה? כי אם בן אדם לומד בפשטות, לפחות ברמב״ם, ביסודי התורה שם בפרק אי, אז שמה, בלשון של הרמב״ם הוא, אם בסם עבר עבירה בזדון או בשעת נפש, אז כל אדם מישראל יש לו חילול השם. אבל בהלכה י' א' שמה כתוב, שאם הוא אדם שהוא גדול בתורה, מפוחסם כגדול בתורה, והוא בחסידות, אז אפילו שהוא לא עושה עבירה, כי לכאורה פה אין עבירה. מה
העבירה שהוא עשה? תשובה. שמעתי, שאלה ברורה. שאלה ברורה, תשובה. הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, איך ידע מחילול השם כגון אנה, כגון אני שהולך 400 בלי תורה או תפילין. וכי עליה לדעת שללכת 400 בלי תורה או תפילין זה עבירה? ודאי שלא. אלא, רק שנייה צדיק. אתה שאלת, אני עונה, בכל זאת, מאזינים רוצים להבין. כשאחד בתוך דברי השני קשה להבין. זאת אומרת שחילול השם זה משהו שהוא נמדד לפי האדם. ככל שהאדם יותר גדול, יותר חשוב, יותר נכבד, יותר תלמיד חכם, יש עליו יותר תביעה. אומר המשנה ברורה, אם זה נמדד לפני האדם, אז תלמיד חכם שמגיע לבית הכנסת אחרי שהציבור התפללו ומתפלל שם, זה חילול השם. למה? כי המהות של חילול השם זה לפי האדם, בפרט שפה ילמדו ממנו. ילמדו ממנו לבוא להתפלל ביחידות. או שיגידו, תראה איזה תלמיד חכם זה, מתפלל ביחידות. לכן, ככל שאדם יותר מורם מעם, ככל שהוא יותר תלמיד חכם, צריך יותר לשקול את דיבורו, יותר לשקול את מעשיו, יותר לשקול את הילוכו והליכותיו, כי אם לא, זה מוגדר בגדר חילול השם, וזה מקור מצוין, דברי המשנה ברורה.
הבנתי, לא, זאת אומרת שאנחנו לא נדייק ברמב״ם וגם בגמרא, שדווקא המוראים, כמו רבי יוחנן,
לא, לא, לכן רבי יוחנן אמר, כגון, כגון אנא, כגון אנא, זה תלוי לפי כל אדם, לפי דרגתו.
אבל הוא מפוכסם, יש פה פרסום כביכול.
אבל זה מה שאנחנו מסבירים, שרבי יוחנן, ברבי יוחנן לא עשה שום עבירה שהוא הלך 400 בלי תורה ותפילין. אבל לפי דרגתו, זה עבירה, לפי דרגתו, זה תביעה. טוב, חשבני שמצינו, חשבני שמצינו. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. אלפי שקלים במזומן ועוד עשרות פרסים נוספים מחכים לכם במיזם האמונים של כל חי והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו הנערך לאור קריאתו של מרן שר התורה הגאון הרב חיים קניבסקי שלחו מאמר תורני עד חמישה עמודים בנושא כבוד השבת לכתובת שבת שטרודל 93fm.co.il וחמישה מבין שולחי המאמרים יזכו כל אחד במלגה של 1,000 שקלים במזומן פרטים בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן כי שבת היא מקור הברכה
האתגר התורני הגדול בעולם יצא לדרך. חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בקול חי. מסע הקודש להילולת הצדיק הקדוש רבי יצחק אביחצר הזכותו תגן עלינו בתולל שבמרוקו ושבת ההילולה במחיצת בנן של קדושים הגאון הצדיק רבי משה אביחצר השליטה עם חברת קזבלנקה טורליינס החברה היחידה בחשרות מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח שליטה להרשמה התקשרו עכשיו 02-642-8888 או 052-880-000-50
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חיו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 96-36, פסגז.
עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666
חורף בריא במופתע ב-17 בפברואר כ"ב בשבט אל תמתין אפילו יום אחד בוא להקל על דלקת הפרקים קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם עכשיו במחיר מיוחד חייגו ל-03-9641-555 03-9641-555
השכנים מסרבים שהמעלית תפעל כמעלית שבת?
ייכנסו עכשיו לאתר כל זכות ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל.
הגיגה במינוי פייס. הגרלות מיוחדות של 10,000 שקלים בכל חודש ל-10 שנים. עוד אין לכם מינוי. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 ובנקודות המחירה.
מינוי פייס. או שתזכו או שתרוויחו.
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. כפוף לתקנון.
מקומות אחרונים.
אסור לפספס את הפקת החורף, שהיא השיא המושלם בנופשים. בבקוריאני המושלגת, בגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון, אופיר סלומון ויצחק עינן. 20 חדרים אחרונים במבצע. חייגו עכשיו 052-712-4050.
מה זו יציאה בשבילך?
להתרענן, להתפנק.
אנטריקוט, מסעדת הבשרים הידועה מתרעננת עם עיצוב חדשני, תפריד משובח וחוויית בשרים מפנקת בשירות אישי כיד המלך. בחשרות בדעת העדה החרדית. אנטריקוט, כי בשרים אוכלים רק אצל המומחים. המרפא אחת, סנטר הר חוצבים ירושלים, 02-5717-002. אנטריקוט. השבוע הזה מתחיל. הקלידנים נכנסים לעניינים בפרק מקפיץ וסוחף עם נמו אל הרוש והשופטים וגם גיל ישראלוב, אבי הס וחברים בחגיגה מוזיקלית בלתי נשכחת מוצא שחי עם מנחם טוקר מוצאי שבת ב-10 רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, רציתי לשאול לגבי בשר וחלב.
כן.
אם, קודם כל נתחיל עם פרווה, אם שמים עופות בתנור, תנורים של היום אני מדבר, ושמים ליד זה נפרדת אורז, אפשר לאכול את האורז הזה עם
חלב? באותו תא שמים... באותו תא שמים עוף ואורז, ושניהם, או שניהם לא מכוסים. לפחות העוף לא, שניהם לא מכוסים, כן?
שניהם לא
מכוסים,
אם אחד מכוסה,
כן? שנייה, בוא נקריא את חלקם. אם אחד מכוסה טוב, או העוף או האורז, אז זה פר ולא כל דבר ועניין. אם שניהם לא מכוסים, אז אנחנו אומרים שהעדים עולים מהעוף, ונכנסים בתוך האורז.
השאלה אם התנורים שלנו יש עדים, זה השאלה.
אז יש לנו ספק בדבר הזה, האם התנורים שלנו קרחה או זהה, והפוסקים כותבים שמחמת הספק יש לדון את זה כזהה. אבל החידוש הוא שגם כשדנים את זה כזהה, זה לא הופך את האורז לבשרי להמתין 6 שעות, אלא רק חזקת בשרי שאסור לאכול את זה ביחד עם חלב. אבל אחרי האורז אתה יכול לשתות חלב. כך כותב הברכי יוסף, בשם תשובת פרי האדמה, וכך כותב הבן איש חי. אבל אם זה לא היה עוף, אם זה היה בשר בקר, שם המחמירים שהאורז בשרי גמור וצריך להמתין 6 שעות. זה הכל כששניהם גלויים. זה הכל כששניהם גלויים. אבל אם האורז מכוסה היטב, העוף או בשר מכוסה היטב, אז אפילו לא חזקת בשרי.
הבנתי. ומה לגבי לעשות אחד אחרי השני בשר וחלב? זאת אומרת, קודם כל לעשות עופות, ואחרי זה לעשות באותו תנור, עוגת גבינה.
אז צריך להמתין א', שמעתי את השאלה, צריך להמתין א', 24 שעות, דבר שני,
למה 24 שעות?
כדי שיהיה נותן טעם נפגם, כדי שהטעם שבלוע בדפנות ויוצא יהיה פגום, וב', צריך
להמתין... זה בלוע.
מכיוון שאנחנו...
הרמה
בקופחד דיבר על ריחה, הרמה בקופחד וגם בסימן צדיק זין דיבר על ריחה, תנורים שלהם, תנורים שלנו שסגורים וקטנים, יש בזה חשש של זהה, ולכן צריך להמתין 24 שעות כדי שהטעם שבו לא בתפונות ייפגם, וגם לנקות את התנור היטב היטב עם נשפרץ, שפריץ איטיז או רוטב של אור וכדומה, לנקות טוב טוב, ולהסיק את התנור על החום הכי גבוה לחצי שעה, ואז אפשר להשתמש בו, ואז אפשר להשתמש בו מבשרי לחלבי, וכל זה רק לבני ספרד. לבני אשכנז צריך להחמיר ולא לעשות כך, מחשש שמה ישכח לעשות את ההכשרה הזאת, כפי שכותב המשנה ברורה, כפי שכותב המגן אברהם בסימן תף קופתי ציף A, שאי אפשר להשתמש בכלי לבשרי ולהגעיל אותו ולהשתמש לחלבי, ועוד פעם לבשרי, חוששים שמה ישכח.
טוב, זה לגבי כלי, השאלה לגבי תנור.
אם אנחנו נוקטים שיש בליעה בתנור, אז זה אותו דבר. אז לכן אמרתי, לא אמרתי את זה, לכן לא אמרתי את זה בצורה של איסור, אלא אמרתי שגם בני אשכנז צריכים שבני אשכנז צריכים להחמיר לא לעשות את ההיפוך הזה מבשר לחלב באותו תנור, אבל בשעת הדחק אפשר להקל, כי זה לא ברור שיש פה זהה, אלא רק רחם.
יש בכלל בליעה, זה השאלה.
אז לכן, אז ידידי אולי יקשיב לי טיפה, ואז יבין. ואני חוזר שוב. מכיוון שהתנורים שלנו הם לא בוודאות בגדר זהה, אלא ספק זהה, לכן אמרתי שלכתחילה בני אשכנז לא יעשו את ההיפוך הזה מבשר לחלב ולידי הכשר. אבל בשעת התחה כגון שאין עוד תנור וצריכים, יכולים להקל בצירוף שהתנורים שלנו זה רק רחב ולא זהה. מה ששאלת, עניתי תוך כדי.
זאת אומרת, אם הסחורה הייתה כן מחוסה, אז בכלל אין בעיה, אפשר אחד אחרי השני.
בוודאי.
של זהה.
אם הבשרי היה מחוסה, כן.
הבשרי היה מחוסה, העופות או הבשר היה
מחוסה. מחוסה טוב, עם נייר כסף טוב, אין שום בעיה, אפשר אחד אחרי השני, כן. זה כתוב בקוף ח', זה כתוב גם בצד גזיין ביורד, כן. ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, אני רציתי לברר בנושא של גניזה. אני שמים לי עיתונים חינם ביום שלישי של יתד נאמן, ויש שם דברים עיתונים גניזה. אני מעוניין לקרוא את עמודי החדשות, אבל אני לא מעוניין לקרוא כל עמוד שיש בו גניזה, אני לא מסתכל בו בכלל. האם אני יכול להשליך את העיתון להשפק כשהוא מעוטף עם ניילון או שני ניילונים, או אני חייב להתחיל לחפש ולהתחיל לגזור דברים? וחוץ מזה, גם כן לפעמים יש עיתונים שאני בכלל לא קורא אותם, כי אני לא רוצה להגיד שמות של עיתונים ששמים לי בער, ואני רוצה להשליך אותם ככה ישר להשפק. אחרי ששמו לי את זה ב...
הבנתי. השאלה ברורה.
כן.
השאלה ברורה, התשובה היא כך. אם לא ידוע לך באופן ברור שיש בעיתון דברי תורה, אתה לא צריך לחפש, אתה יכול לקחת לזרוק אותו לפח. עדיף בתוך שקית. אם ברור לך שיש בעיתון דברי תורה, כגון עיתון מסוים שידוע שיש שם באופן קבוע מדור תורני, אתה לא יכול לסגור את העיניים ולהגיד לא ראיתי את התורני, יש שם תורני, ברור לך שיש שם תורני, אסור לך לזרוק את זה לפח גם לא באמצעות שקית, אלא צריך לתלוש את הדפים ולשים בגניזה. כך הוראת רוב פוסקי דורנו. נכון שיש כאלה שרצו להקל שאם לא קראת את דברי תורה, אתה יכול לשים את זה בתוך שקית, כי העיקר זה העיתון, החול ולא הקודש, אבל רוב הפוסקים, כפי שביבי בספר ספרי גנזי הקודש, נוקטים שאם ברור שיש דברי תורה שם, אפילו פי שרובו עיתון חול, ואף פי שלא קראת את דברי תורה, ואתה לא מעוניין בהם, ובאמת היה עדיף אולי שלא יכתבו, כי מכשלים את האנשים, אז... צריך לתלוש את הדפים הללו, כן.
כן, אבל מישהו הראה לי תשובה של משה פיינשטיין בחלק ד' שהוא טוען שאפילו כל מיני גמרות ישנים, ואם אתה לא מתכוון להשתמש בהם, אתה יכול להשליך אותם להשפעה.
אני לא מכיר.
תשובה בחלק ד' בו אחד. לא מכיר?
מותר לזרוק גמרות ישנים לפח? ככה מישהו כתב בגרות משה?
בגרות משה, בגלל שזה לא עומד לקריאה.
זה חידוש עצום, ואני רוצה לראות את זה בפנים.
רק חומשים או סידורים, חלק ז' בורחה, אם אני לא זוכר את הסימן.
חלק ז', שנייה. חלק ז'
בורחה.
חלק ד'
בורחה.
סימן?
ד' בורחה, כן.
סימן?
אני לא זוכר את
הסימן. אני אבדוק את זה בלי נדר. אני אבדוק את זה בלנדר, הכל הוא פנים בספר הנפלא גנזי הקודש, הוא מביא בשם רוב פוסקי דורנו כפי שאמרתי. אני אבדוק את זה בלנדר.
ישר
כוח.
ומה עם שין למדל? טוב, בסדר.
ישר כוח, ברוך תהיה.
כל טוב.
שלום למאזין הבא. לסיים. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה וברכה לכם המאזינים שהייתם איתנו והרקמתם אותנו. תודה רבה ל... יהודה ברגמן, שימי ברוורמן, זאב סגל, תודה רבה לדובית קליגר. נשוב ונשתמע בעזרת השם, יום ראשון, 22:00, חידון הלכה למעשה. היו שלום, שבת שלום.